שלום וברכה. שלום וברכה וחג שמח. מונחים לפניכם דפים. אני מקווה שהדף הראשון כבר חולק. יש רק דף, בינתיים רק דף אחד. הדף השני יחולק ברגע שיהיה ברור שכולם קיבלו את הדף הראשון. ובכן, רבותיי היקרים, מה יש? שלום וברכה. נתחיל בסיפור. רוצים סיפור? יפה מאוד. אז נתחיל בסיפור. הייתי על הדשא, ישבתי על הדשא בכפר מימון. לא הייתי לבד, היו שם עוד כמה רבבות אנשים. והגיע לשם אחד מפסולי העדות, כלומר עיתונאי. והוא שאל אותי שתי שאלות. השאלה הראשונה הייתה, האם אתה רב? היה מאוד חשוב לו. אחרי שאמרתי לו שכן, אז הוא שאל אותי, מה אתה עושה פה? על השאלה השנייה עניתי לו, באתי לכאן על מנת להגן על הדמוקרטיה בזמן שהיא נרמסת על ידי הממשלה. ויען ויומר, אתה משקר. אמר לי כך, אתה משקר. אמרתי לו, למה אתה אומר את זה? אומר, מעולם לא שמעתי רב שמדבר כך. אמרתי לו, מה רע במה שאני אומר? הוא אומר, אתה הרי לא מקבל את הדמוקרטיה. אצלך זה או אלוהים או הדמוקרטיה. ברור שאתה בוחר באלוהים. אמרתי לו שנראה לי שהוא חושב מראש שהוא יודע מה שיש לי לומר. אז הוא אמר, כן, למשל, אתה לא מקבל את הסמכות של בית המשפט העליון. אמרתי לו, גם אתה לא. אתה הרי יודע שבית המשפט העליון קובע פסיקה, פסיקות, הוא לא קובע ערכים. וגם אתה סובר שהערכים עומדים מעל החוק. אמר לי, אבל אתה בעצם מדבר בשפה כפולה, אתה באמת לא מאמין מה שאתה אומר. אמרתי לו, בסדר, נגמר בזה הדיון. עד כאן הדיון, קלאסי סך הכל. אחרי הדיון ניגש אליי תלמיד ישיבה. ואז הוא אמר לי, כבוד הרב, למה לא אמרת לו את האמת, שאנחנו בעד אלוהים ונגד הדמוקרטיה? עד כאן הרקע לדברים שאנחנו נלמד עכשיו. יכולה להיות טענה, וכאן באמת אני חושב שזו נקודה מאוד מאוד חשובה, כי בשיח הציבורי אנחנו באמת עדים לאי-הבנה מאוד מאוד גדולה בכל תחומי מערכות השלטון וכדומה, משמעותן, אז זה דורש הבנה. ראשית כל, בהחלט ניתן לומר שכל צורת שלטון שהיא, מלוכנית או דמוקרטית, כל צורת שלטון שהיא, היא מרידה במלכות שמיים. זאת עמדה שקיימת. זאת היא למשל עמדתו של הרבי מסתמר. כן? הרבי מסתמר סבר שיש איסור דאורייתא חמור מאוד להקים מדינה, אפילו תהיה המדינה הזאת מדינה דתית למהדרין, ואפילו יהיה בה השלטון שלטון של מלוכה. הדבר הזה הוא אסור בגלל שכך היא בעצם היה העמדה שלו, שהמלך זה הקדוש ברוך הוא, לא מישהו אחר. וכמו שמצאנו בדברי גדעון, שאמר, לא כי השם ימלוך עליכם. או כמו שאמר שמואל, והשם אלוהיכם מלככם. לפי זה העמדה מאוד ברורה, העמדה של הרבי מסתמר היא, הייתי אומר, עקבית, והייתי אומר, אי אפשר לזלזל בה. העמדה האומרת, עצם העמדת משטר פוליטי, זאת מרידה במלכות שמיים. רגע, אני אומר, יש עמדה אפשרית כזאת. הרבי מסתמר בעצמו שואל על עצמו, איך בכל זאת שמואל הנביא העמיד מלך? זה נביא, מה אתה רוצה? שום תשים עליך המלך אשר יבחר השם אלוהיך בו, אבל בריאה שזה לא כך, זה עשו. ואז יוצא שמלכות תהיה מותרת רק כאשר הקדוש ברוך הוא יעמיד עלינו את מלך המשיח, עד אז כל שלטון פוליטי אסור. ואף על פי שאין הלכה כדברי הרבי מסתמר, צריך לדעת, אין הלכה כמוהו, אבל יש היגיון פנימי מאחורי הדברים שמשתקף גם בתוך ההלכה האמיתית, נאמר.
בגלל שהרבי מסתמר אין שלטון פוליטי כלשהו, אין אחדות, אין משהו ש...
ולכן, בעצם לפי הרבי מסתמר, היחידים שמותר להם למלוך זה הגויים. לגויים מותר למלוך, כי הקדוש ברוך הוא נתן להם, ובעיה שלו, נאמר. עכשיו, העמדה הזאת, כפי שאמרנו, איננה נכונה להלכה, וצריך גם להסביר למה. איננה נכונה משום שהתורה ציוותה עלינו להקים ישות מדינית בארץ ישראל. בכל ארץ ישראל, אגב, כדברי הרמב"ן המפורסמים באוספותיו לספר המצוות, שהקדוש ברוך הוא ציווה בתורתו שהארץ הזאת אשר נתן האל יתעלה לאבותינו תהיה בידינו ולא ביד אומה אחרת. כלומר, כך שאם אנחנו מקבלים את דברי הרמב"ן להלכה, וכך באמת קבעו כמעט כל גדולי ישראל בכל הדורות, אם כן כבר פתרנו את הבעיה הזאת, את הטענה הבסיסית של הרבי מסתמר, שהרי התורה ציוותה עלינו להקים מדינה, אז מה אתה רוצה מאיתנו? עדיין, יש צד של, למרות שאנחנו דוחים את דברי הרבי מסתמר מההלכה, אבל הרעיון הבסיסי שיש מאחורי זה נשאר נכון, שהמלכות אסור לה שהיא תהווה חציצה בין האדם לבין האלוה, אלא עד רבה, המלכות צריכה להיות השתקפות של מלכות שמיים. וזה תמיד נכון, כן? שלא תחשוב שהמלך הוא יותר או במקום הקדוש ברוך הוא, והדברים האלה הם לא כל כך טריוויאליים, כפי שאנחנו ראינו במעשים של החודשים האחרונים, כאשר רבנים התלבטו למי לשמוע, אם לקדוש ברוך הוא, או לממשלה, או לצבא וכדומה, כשכל מיני סיבות שונות ומשונות, כשרות יותר וטרפות פחות, הושמעו בנושא הזה. עכשיו, בואו נתקדם. אגב, הגדיל לעשות, ראיתי מאמר של עם הארץ בעיתון נקודה, שכתב, אם הציונות הדתית רוצה להיות שותפה למדינה, לא ייתכן שיעמוד רב גדול כמו הרב אברהם שפירא ויאמר שיש איסור תורה לקיים את הפקודות. כן, למה? לא הבנתי. אני באמת לא הצלחתי להבין. אם זאת האמת, אז זאת האמת, אין מה לעשות. טוב, אבל הבלבול גדול מאוד. זכר שהנושא שבאמת המלכות בתור השתקפות של מלכות שמיים הוא נושא חשוב ביותר. אני רק אזכיר פה בקצרה, כיוון שבאמת הזמן קצר, כמה יסודות של המשטר המדיני בתורת ישראל, ומתוך זה אנחנו נבין כמה דברים. יש עיקרון, בכלל יש שאלה, האם יש משטר כלשהו שהתורה רוצה בו? האם ייתכן לומר שהתורה היא מלוכנית, או אוליגרכית, או פרלמנטרית, או דיקטטורית, או אנרכיסטית? זאת השאלה, האם בכלל ייתכן לומר שיש משטר מסוים? והתשובה היא שלכאורה לא, כי הרי, כפי שכבר כתב אריסטו, החברה מתאימה למשטר מסוים בדור מסוים, ואחר כך מתגלים החסרונות של אותו משטר, ואז יש צורך במשטר אחר. כלומר, משטר פוליטי הוא בהגדרה דבר מתחלף. לא מצאנו בהיסטוריה שמשטר פוליטי נשאר קבוע לאורך זמן, חוץ מאשר במצרים העתיקה. אבל, לכן, זה קשה מאוד לומר שהתורה תקבע שדווקא צורת שלטון מסוימת היא הנדרשת, ואחרת היא לא טובה. מצד שני, אנחנו רואים שהתורה ציוותה להעמיד מלך, ואז השאלה היא מה המשמעות של הדבר הזה, זה יהיה הנושא העיקרי של לימודנו היום. אבל, אני רוצה לראות איזושהי הקדמה. פרשת שופטים בספר דברים מתארת את מוסדות היסוד של החברה העברית, והם ארבעה במספר, כמפורסם. מלך, שופט, כהן ונביא, ראשי תיבות, משכן. כלומר, המלך, דהיינו הישות הפוליטית-מדינית, זה יכול להיות גם דמוקרטיה פרלמנטרית, זה לא משנה, זה המלך, הוא גוף אחד. השופט, דהיינו הסנהדרין, רשות, לא הייתי אומר רשות שופטת, כי זה רשות שדנה על פי התורה שבעל פה. הכהונה, שאלה יש תחום אחר לגמרי, תחום המקדש, שמהווה כמין מדינה בתוך המדינה, כלומר המקדש הוא המקום הדתי בתכלית, זה הדתי כאן, והנביא שמייצג צורה אחרת לגמרי של שלטון, דבר השם, וסמכותו של דבר השם היא לשבור את הסמכות של האחרים. זאת אומרת, על פי הוראת שעה, לא שומעים למלך, לא שומעים לנביא, לא שומעים למלך, לא שומעים לשופט, לא שומעים לכהן. על פי הוראת שעה. כך שאפשר לומר, אם המדינה הייתה מנוהלת על ידי נביא בלבד, היא הייתה אנרכיסטית באופייה. אז כך שאפשר לומר שיש לנו פה באמת ארבע צורות שלטון שונות לגמרי. כשיש עיקרון, פחות או יותר מיושם, זה צריך להיכנס לפרטי פרטים של ההלכות, ואנחנו לא נעשה את זה עכשיו, יש כמין הפרדת רשויות. זאת אומרת, מה שלמלך מותר לעשות, אסור לסנהדרין לעשות ולהפך. או כהונה ונבואה, או כהונה ומלכות, וכדומה, כל אלה הם דברים נפרדים מצד סמכויותיהם. כלומר, אין ריכוז של כל סמכויות ניהול המדינה בידי גוף אחד. לא בידי המלך, לא בידי השופט, לא בידי הכהן ולא בידי הנביא. והשאלה היא, למה? למה באמת אי אפשר לרכז את הכל בגוף אחד? יש מושג מודרני שדומה לזה, המושג של הפרדת רשויות. הפרדת הרשויות זה מושג שמייחסים אותו לצרפתי מונטסקיו, בספרו רוח החוקים, לספרי דלווה. האמת היא שהוא עצמו לא השתמש בביטוי הזה, זה ביטוי שהשתמשו בו אחריו. אבל העיקרון נמצא בספר שלו, שמדינה מתוקנת היא מדינה שבה הרשות השופטת, הרשות המבצעת והרשות המחוקקת נבדלות זו מזו. יש מדינות שבהן הוסיפו רשות רביעית, הרשות המבקרת, גם כן. אין מה שאמור להיות מבקר המדינה במדינת ישראל, אבל אצלנו זה די חלש. אבל לכל פנים, הרעיון שמדינה מתוקנת זקוקה להפרדה של הרשויות. עכשיו, יש מקום בהחלט לומר שהתורה הולכת לפי העיקרון של מונטסקיו. וזאת למה אנחנו צריכים לומר את זה? כי אנחנו מאוד אוהבים להראות שהתורה היא מודרנית. זה מקצוע יהודי עתיק, להראות שהתורה מודרנית. אבל, אף על פי שיש קווי דמיון, אין שום ספק, אבל ברור שזה משהו שונה לחלוטין בגלל המוטיבציה. כלומר, מהי הסיבה שבגללה מונטסקיו מבקש את הפרדת הרשויות? הוא מפחד מעריצות, טירניה. כלומר, מהי העריצות? זה שמגזר מסוים של האוכלוסייה ישתמש בכוח השלטוני שבידו כדי לדכא מגזר אחר. כי הרי כל מגזר מייצג קבוצת אינטרסים מסוימת, והיא יכולה לעמוד בניגוד לאינטרסים של הקבוצה השנייה. ולכן מבקש מונטסקיו לפזר את השלטון בין הקבוצות השונות, כי מטבע הדברים שופטים צומחים בסוג מסוים של אוכלוסייה, ואנשי ביצוע או אנשי חקיקה, זה תמיד קורה, זה במגזרים אחרים. אז כך שנשמר הרעיון של שאנחנו ננצל מן העריצות. לעומת זה, הסיבה שבגללה התורה דורשת הפרדת רשויות היא סיבה אחרת לגמרי. והסיבה היא שהמלך האמיתי הוא הקדוש ברוך הוא. ומאחר וזה כך, אין שום גוף בחברה שיכול לטעון שהוא מייצג את הקדוש ברוך הוא, שהרי הקדוש ברוך הוא אלוהי כולם, הוא אלוהי הכל. ולכן, כדי שמלכותו תופיע, אנחנו זקוקים לאופנים שונים של גופים שמנהלים את החברה. עכשיו, השאלה היא, לפי זה, במובן, למשל, מה עומד במרכז החברה? למשל, יש פילוסוף יהודי בצרפת בשם שמואל טריגנו, שסבור שהריק הוא העומד במרכז החברה היהודית, כי הרי בתוך המקדש שעומד במרכז החברה, בעצם אין שם שום גוף אנושי. כן, לעומת האגורה אצל היוונים, שהייתה המקום המפגש של כל הבוחרים, כל מי שהיה אזרח במדינה נפגש בכיכר המרכזית. אז בישראל זה מקום ריק. האמת היא זה טעות, הניתוח הזה, כי המקום הוא לא ריק. יש מישהו שם. יש פני השם במקדש, אבל זה נכון שלא אדם הוא המולך. והשאלה היא, האם זה הצליח הדגם הזה במהלך ההיסטוריה? התשובה היא שלא. כלומר, הדגם הזה שהתורה מדברת עליו, של מלוכה, משפט, כהונה ונבואה, באיזון אידיאלי, לא הייתה תקופה אחת בהיסטוריה של העם היהודי שבו הדבר הזה יושם, שבו הדבר הזה הצליח. מה אתה רואה? ובואו נעבור בקצרה לתקופות השונות של ההיסטוריה היהודית, זה לא לוקח הרבה זמן, תוך שתי דקות אנחנו נגמור את זה. התקופה הראשונה, התקופה של משה רבנו. משה רבנו עשה בדיוק את ההפך ממה שהתורה אומרת בנושא הזה. משה היה מלך, והיה בישורון מלך, זה משה. הוא היה הסנהדרין כולה ואיש אחד. אחר כך הוא פיזר את הסמכות הזאת ל-70 זקנים, אבל הוא היה כל הסנהדרין כולה. הוא היה כהן גדול. אחר כך מסר את הכהונה לאהרון, אבל 7 ימים שימש במקדש, וגם אחרי שאהרון שימש בכהונה גדולה, עדיין משה יכול להיכנס לקודש הקודשים בכל עת. והוא היה אדון הנביאים. ולא עוד, אלא שהוא מילא את כל הפונקציות האלה בבת אחת, כמו באותו זמן. ברור שהדבר הזה הוא מנוגד להלכה. אבל אצל משה רבנו אין בעיה, משום שמשה חי במדבר. והמדבר זה מחוץ להיסטוריה. זאת מדינה וירטואלית יותר, שבה יש נוכחות של השכינה בעוצמה כזאת, שאין שום אדם שיכול להעלות על הדעת שמשה הוא המולך. כולם יודעים שהשם הוא מלכנו. לכן אין בעיה. ברגע שנכנסים לארץ, הסמכויות האלה נפרדות. יהושע מלך ופנחס נביא, אלעזר כהן גדול, עתניאל בן קנז, ראש סנהדרין. על המקום זה מתפרד. אז לכאורה זה אידיאלי, אבל אנחנו רואים שמהר מאוד זה יש כל פעם דומיננטיות של אחד הגופים על פני האחרים. למשל, בתקופת השופטים, הגוף הדומיננטי הוא השופטים, על חשבון הגופים האחרים. ברגע שקמה מלוכה, המלכים הם העומדים בראש האומה, על חשבון הגופים האחרים. המלך ממנה את הכהן הגדול. המלך ממנה כמעט את הנביאים, הייתי אומר. הנביאים הם נביאי חצר אצלו. איך כתוב בדוד? ובני דוד כהנים היו. איך להבין את הפסוק הזה? זה עבודה של המפרשים, אבל הוא כתוב. עד כדי כך שעוזיהו מלך יהודה סבר שהוא יכול להיות כהן גדול. אפילו ניסה את הדבר הזה. כמו כן, בתקופה שאחרי חורבן המלכות שלנו, עם חורבן בית ראשון, נפתחה תקופה של גלות בבל. מי מנהל את האומה באותם הימים? הנביאים. ירמיהו, יחזקאל, דניאל. בתור נביאים הם ראשי האומה. בית שני, תקופה שבה הכהונה, עוד לפני החשמונאים, כבר מימי יהושע בן יהוצדק, כן, זרובבל מושם בצד, והכהנים הגדולים, הם בעצם מנהלים את חיי המדינה, כולל בתקופה החשמונאית. כך שאפשר לומר שהדגם הזה לא יצא לפועל, ואחר כך הייתה גלות אדום. בגלות אדום, ארבע המוסדות האלה המשיכו בצורה של גרעינים מיובשים. כלומר, נשאר משהו מן המלכות, זה ועד הקהילה. ועד הקהילה יש לו סמכות לגבות מיסים, ואפילו להוציא להורג אם צריך. ונשאר משהו מהסנהדרין, זה הדיין, בית הדין הרבני, הוא ממשיך את הסנהדרין בצורה קטנה. והכהונה ממשיכה. מה זה? זה החזן. הוא מנהל את בית הכנסת. בית הכנסת, יש סדרי מקדש. ומה עם הנביא? נשאר הדרשן. הדרשן הוא בעצם המוכיח את העם, ואז הוא ההמשך של הנבואה. מה עם הרבנים? יש רב שהוא יותר דרשן, יש רב שהוא יותר דיין, יש רב שהוא יותר כהן, כלומר יותר חזן, יש רב שהוא יותר מנהיג. זה... אבל בסופו של דבר, אלה הן שאריות של המוסדות העתיקים של האומה. עד מתי? עד שיבת ציון. בשיבת ציון התחלנו קצת לבנות מחדש. התחלנו עם הרבנות הראשית, עוד בתקופה המנדטורית. זה אמור להיות איזה מין התחלה, כלומר, הרבנות הראשית, זיכרונה לברכה, הייתה אמורה להיות איזה מין התחלה של הסנהדרין. ואפילו הרב קוק רצה שבמועצת הרבנות הראשית יהיו 70 חברים. היו לו כוונות, אבל אמרו לו שאין כסף. אז אמרו ככה, אז 23, כמו סנהדרין קטנה. אחר כך קמה המדינה, זה גם כן התחלה של מלכות. כהונה, מי מדבר על זה? מכון המקדש. משהו. אה? לבני הרבים. נו, משהו. כן, יש, יש. אני לא מזלזל, אני רק אומר. סך הכל, זה לא בתודעה הציבורית. זה לא הפך להיות מוסדי. סיבוב שערי. כן, אבל זה לא מוסדי עדיין. מה עם הנבואה? נו, היה לנו הרב קוק. זה לא רע. התחלה טובה. אז עוד לא זה, כן? זה ספיחי נבואה. ככה הרב קוק אמר על עצמו, שיש לו ספיחי נבואה. זה עוד לא נבואה. משהו בדרך. אנחנו כן עובדים על הדגם הזה, אבל כפי, כאמור, עד עצם היום הזה, הדגם הזה לא הצליח. אבל יש לנו תקוות על כל פנים. מה שבכל זאת הייתי רוצה פה לברר, וזה הנושא המרכזי שהייתי רוצה לעסוק בו איתכם, זה המלוכה. הדבר הזה מתחיל להיות מדובר בזמן האחרון. שמעתי הרבה יהודים יראי שמיים שסבורים שהמשטר האידיאלי של היהדות זה דווקא שושלת מלוכנית, כשיש פה כמה בעיות, משום שלא תמיד אלה שמדברים על כך יודעים על מה מדובר. מהי שושלת מלוכנית לפי ההלכה? לא, הדברים האלה לא מבוררים. דבר, מה הסמכויות של המלך וכדומה. דבר נוסף, יש קצת נאיביות במחשבה שאנחנו נעמיד מלך והכל יהיה בסדר. מי אמר? אתה תעמיד מלך, הבעיות נשארות. מי אמר שבגלל שהוא מלך הוא יודע לפתור את זה יותר טוב מאחרים? כן, זה לא כל כך פשוט. כן, המדרש אומר שהעם ראוי למלך והמלך ראוי לעם, זה כל אחד מקבל את המנהיג שמגיע לו. אז כך ש... אף על פי שיכול להיות שיש בזה יופי מסוים, בעמדת המלכות, רק צריך להיות מודע לזה שלא בזה אנחנו נפתור את כל הבעיות. זה כמו דומה קצת לאלה שאומרים, כשאני אתחתן אני אפתור את כל הבעיות שלי. זה לא נכון. כשאדם מתחתן זה פותר בעיה אחת, זה שהוא לא נשוי. מה עם כל שאר הבעיות? עכשיו הוא יכול להתפנות, לטפל בהן, אבל זה לא שהן נפתרות. אני אומר את זה בשביל כמה רווקים פה שחושבים שזה יפתור לנו כל הבעיות, או אלה שהתחתנו ומתפלים לראות שהבעיות נשארו. עכשיו, עכשיו יש בכל זאת להתבודד בכל זאת בשאלה מה האם יש ערך להעמדת מלך בראש האומה הישראלית או לא. אז לצורך זה יש לכם פה מקורות. מקור מספר 1 זה הגמרא במסכת סנהדרין. אנחנו נלמד אותה בצורה אקסטנסיבית. תשימו לב שיש הרבה קשיים אפילו בקריאה ראשונה. כשקוראים את הסוגיה אפילו בקריאה ראשונה, קשה להבין מה הגמרא אומרת. ולכן אין פלא שתמצאו בראשונים פירושים שונים לדבר הזה. אמר רב יהודה, אמר שמואל. אקסטנסיבית, כלומר רחבה, לא אינטנסיבית, כלומר לא ניכנס לפרטי הפרטים. אף על פי כן, כמה דברים יעלו לנו מהסוגיה. יש אפילו מחלוקת בראשונים איפה נפסק כל נושא, כלומר מתי מתחילים נושא, מתי גומרים אותו. לא ברור בדיוק על מה מדובר כאן. אף על פי כן נקרא. אמר רב יהודה, אמר שמואל, זה מקור הראשון, זה סוגיה מפורסמת במסכת סנהדרין, דף כ עמוד ב'. אמר רב יהודה, אמר שמואל, כל האמור בפרשת מלך, מלך מותר בו. רב אמר, לא נאמרה פרשה זו אלא לאיים עליהם, שנאמר שום תשים עליך מלך, שתהיה אימתו עליך. על מה מדובר? מה זה פרשת מלך? זה בספר שמואל. בספר שמואל, שמואל הנביא נותן רשימה של סמכויות של המלך. ובסמכויות שהוא נותן למלך, יש דברים די מפחידים שהוא יכול לקחת מהעם שיעבדו אצלו, הוא יכול לקחת מהבנות להתחתן עם מי שהוא רוצה, והוא יכול לקחת כסף כמה שהוא רוצה. בקיצור, שם הרבה הרבה בעיות. רואים שהמלך יש לו סמכויות נרחבות ביותר. והשאלה האם שמואל, כשהוא אמר את זה, התכוון ברצינות או לא. אז רב יהודה אומר בשם שמואל, כל האמור פרשת מלך, מלך מותר בו, באמת יכול. רב אמר, לא נאמרה פרשה זו אלא לאיים עליהם, שנאמר, שום תשים עליך מלך שתהיה אימתו עליך. כתנאי, הדבר הזה הוא בעצמו מחלוקת תנאים, עד עכשיו זה מחלוקת המוראים. רבי יוסי אומר, כל האמור פרשת מלך, מלך מותר בו. רבי יהודה אומר, לא נאמרה פרשה זו אלא להיים עליהם, שנאמר, שום תשים עליך מלך שתהיה אימתו עליך. עד עכשיו הדברים די ברורים, מה שלא מובן זה ההמשך. וכן היה רבי יהודה אומר. וכן משמע שרבי יהודה מבאר את דבריו, ולכאורה הוא מחליף נושא. טוב, בואו נראה דברי רבי יהודה. שלוש מצוות נצטוו ישראל בכניסתן לארץ, להעמיד להן מלך ולהכרית זרעו של עמלק ולבנות להם בית הבחירה. כלומר, לפי רבי יהודה, לכאורה העמדת מלך היא מצווה. ומצווה זה לא דבר שאני עושה אם בא לי או לא בא לי, אני חייב. לא שאלו אותי אם אני מסכים או לא מסכים, אתה חייב לקיים את המצווה. כמו שמשל אדם לא יגיד, הנחת תפילין זו המלצה. לא, זה לא המלצה, אתה חייב להניח תפילין. מה? מה ש... כמו? יש תנאים לחיוב המצווה. למשל, שילוח הקן. אם פגשת כן ציפור, אז אתה משלח את האם. אתה לא רוצה בכלל להסתובב ביער, אתה לא חייב לצאת ליער כדי לחפש כן ציפור. אבל ברגע שמצאת, אתה חייב. אז כתוב, שלוש מצוות נצטוו ישראל בכניסתן לארץ. לא נכנסים לארץ, אז לא חייבים. אבל נכנסים לארץ, חייבים. כן, זה כמו שאדם לא חייב ללבוש בגד של ארבע כנפות. לא רוצה, הוא לא אוהב את הבגד הזה. אבל אם הוא כבר לובש, חייב שיציצי. אז אותו דבר. כן, יש מושג שהומצא בדורות האחרונים, המושג של מצווה קיומית. זה מושג שמבחינה הלכתית הוא מאוד בעייתי, אני לא חושב שהוא נכון. כן, מצווה קיומית זה מצווה שאם אתה מקיים אותה, יש לך מצווה בידיך, לא קיימת, אין לך עבירה. אין דבר כזה. מצווה זה שאתה חייב לעשות. זאת אומרת, אם כבר חלה לך החיוב, אז אתה מחויב. כן, כך שהמושג של מצווה קיומית הוא מושג בעייתי, מי שמכיר את הביטוי הזה. עכשיו, על כל פנים, לפי רבי יהודה, יש מצווה להעמיד מלך, למרות שמה שנאמר בפרשת המלך לא נאמר אלא כדי לאיים עליהם. רבי נהוראי אומר, לכאורה רבי נהוראי חולק על רבי יהודה. רבי נהוראי אומר, לא נאמרה פרשה זו אלא כנגד תרעומתן. שנאמר, ואמרת, אשימה עליי מלך. זאת אומרת, מה זה כנגד תרעומתן? משמע שזה רק בגלל שהעם רוצה מלך, אז הוא צריך לשים עליו מלך. אבל זה לא בסדר לרצות מלך. ככה פשט דברי רבי נהוראי. אנחנו נראה שהרמב״ם בכלל לא הבין ככה דברי רבי נהוראי. כן, אני חוזר, הפשט הראשוני שמשתמע מרבי נהוראי, שאין מצווה להעמיד מלך, אלא עוד יותר גרוע, זה לא בסדר לבקש מלך. ככה משמע מרבי נאורי. רבי יהודה אומר לו, זה מצווה. תסתכלו ברמב״ם, במקור מספר 7. כותב רבינו הרמב״ם, כדלהלן. שלוש מצוות הצטוו ישראל בשעת כניסתן לארץ, למנות להם מלך, שנאמר, סוף תשים עליך מלך, ולהחריץ זרעו של המלאק, שנאמר, תמחת זכר המלאק, ונאות בית הבחירה, שנאמר, לשכנות תדרשו ובתה שם. שימו לב, כן, שלפי הרמב״ם, הרמב״ם פוסק כרבי יהודה. כן? כלומר, מביא את לשון רבי יהודה. אבל אחר כך אנחנו רואים בהלכה ב' שהוא מביא גם את דברי רבי נאורי. מינוי מלך קודם למלחמת עמלק, שנאמר אותי שלח השם למשוחך למלך, אתה לך וגידת עמלק והחרטת זרע עמלק קודמת לבניין הבית, שנאמר ויהי כי ישב המלך בביתו והשם יניח לו מסביב מכל אויביו, ויאמר המלך אל נתן הנביא אנוכי יושב בארזים וגומר. מאחר שהקמת מלך מצווה, למה לא רצה הקדוש ברוך הוא כששאלו מלך משמואל? לפי ששאלו בתרעומת ולא שאלו לקיים המצווה, אלא מפני שקצו בשמואל הנביא, שנאמר, כי לא אותך מעשו, כי אותי מעשו. טוב, קודם כל אתם רואים שלא רצה הקדוש ברוך הוא, זה יכולה לא רצה שמואל. אבל הרמב״ם אומר, אז זה ששמואל לא רוצה, כי הוא יודע שהשם לא רוצה. מה אתה אומר? כן, זאת אומרת שלא אותך מעשו, זה כאילו דברי נחמה לשמואל, אבל בעצם זה בעצם כי מעשו בשמואל. כן, כאילו מפני השלום שינה. אבל קודם כל אנחנו אומרים שהביטוי ששאלו בתרעומת, מאיפה הרמב״ם לקח את הביטוי הזה? מדברי רבי נאורי. כך שלפי הרמב״ם אין מחלוקת בין רבי יהודה לרבי נאורי, גם רבי נאורי מסכים שיש מצווה, אלא שיש טענה נגד עם ישראל על זה שהם רצו לקיים את המצווה, לא כדי לקיים את המצווה, אלא כדי להיפטר משמואל הנביא, שסך הכל היה מנהיג מצוין. טוב, אז יוצא לפי זה שלפי הרמב״ם אין בכלל מחלוקת, לפחות לפי הגמרא הבבלית, האם צריך להעמיד מלך או לא. ברור שצריך. תסתכלו במקור מספר 3. מקור מספר 3 אומר את ההפך הגמור. זה מדרש רבה. במדרש רבה על דברים כתוב כי תבוא אל הארץ הלכה שנו חכמים מלך לא דן ולא דנין אותו לא מעיד ולא מעידין אותו לימדונו רבותינו למה אין דנים אותו אמר רבי ירמיה שכתוב בדוד המלך מתפניך משתי יצא הווה אין בריאה דן את המלך אלא הקדוש ברוך הוא. טוב, זה הלכה שהיא חשובה כשל עצמה אבל איננה ענייננו. רבנן אמרי אמר הקדוש ברוך הוא לישראל בניי כך חשבתי שתהיו חורין מן המלכות. מניין? שנאמר, פרא למוד מדבר. כשם שהפרא גדל במדבר ואין אימת אדם עליו, כך חשבתי שלא תהא אימת מלכות עליכם. אבל אתם לא ביקשתם כן, אלא באהבת נפשה שאפה רוח, ואין רוח אלא מלכות. מניין? שנאמר, והרו ארבע רוחי שמיה מגיחין לימה רבה. אמר הקדוש ברוך הוא, ואם תאמרו שאני יודע שסופכם לעוזבני, כבר הזהרתי על ידי משה ואמרתי לו, הועיל וסופן לבקש להם מלך בשר ודם, מהן ימליכו עליהן ולא מלך נוכרי. מניין? ממה שקראנו בעניין, ואמרת אשימה עליי מלך, זה שאמר הכתוב, ימלוך אדם חנף עם מוקשי עם. כלומר, לפי המדרש, בקשת המלך היא בעצם חטא. תסתכלו עוד יותר ברור במקור מספר 4, גם כן ממדרש רבה. אשימה עליי מלך, רבנן אמרי אמר הקדוש ברוך הוא, בעולם הזה ביקשתם מלכים ועמדו המלכים מישראל והפילו אתכם בחרב. שאול הפילם בהר גלבוע. מניין? נס ישראל מפני פלישתים. דוד נתן מגפה שנאמר, וייתן השם דבר בישראל. אחאב עצר עליהם את הגשמים שנאמר, אם יהיו השנים האלה טל ומטר. צדקיהו החריב את בית המקדש. כיוון שראו ישראל מה הגיע מתחת ידי מלכיהם, התחילו צובחין הכל, אין אנו מבקשים מלך ישראל, למלכנו הראשון אנו מבקשים, כי השם שופטנו, השם מחוקקנו, השם מלכנו, השם יושיענו. אמר להם הקדוש ברוך הוא, חייכם כך אני עושה, מניין, והיה השם למלך על כל הארץ. אז רואים שהמדרש הוא באמת הולך בכיוון אחר. אגב, יש פסקה בין הפסקה בין מספר 3 למספר 4 יש פסקה שלא צילמתי. זה המקום שבו המדרש אומר את דברי רבי יהודה. שלוש מצוות נצטוו לישראל. אחת מהן להעמיד מלך. עכשיו, אם נסתכל בתלמוד הירושלמי, בכל הפרק שדן בדיני מלך ישראל, אין זכר לדברי רבי יהודה ורבי יוסף. הירושלמי איננו יודע שיש מצווה להעמיד מלך. הוא לא שמע על זה. מה הוא כן יודע לספר לנו? סיפור, רבי חזקיה, כן, מקום מספר 2, רבי חזקיה אבא מהלך באורחה, היה הולך בדרך, פגע באחד קוטי, פגש אותו שומרוני, קוטי זה שומרוני, אמר לו, רבי, את הוא רבהון די יהודאה? מה אתה רבם של היהודים? הוא היה עיתונאי כנראה. אמר לה, אין, באמת כן. אמר לחמי מכתיב, תראה מה כתוב. שום תשים עליך מלך. אשים, אין כתיב כאן, יכול היה צריך להיות כתוב. שום אשים עליך מלך. הקדוש ברוך הוא מדבר, הוא צריך להגיד, אני אשים עליך מלך. במקום זה הביטוי זה תשים עליך מלך, אשר יבחר השם אלוהיך בו. הוא אומר, אין כתיב כאן, אלא תשים, דעת שווה עליך. אתה שמת את זה לעצמך. והתלמוד לא מאיר שום דבר על דברי הקוטי הזה. מה? זה מקור מספר 2. מה הבעיה? מצאת את זה? מה לא? אין פה מקור מספר 2? למה? אני שוב חוזר. רבי חזקי אבא מהלך באורחה, פגע באחד קוטי, אמר לי, רבי, את הוא רבון די יהודאי? אמר לי, אין, אמר לי, חמי מכתיב, שום תשים עליך המלך. אשים אין כתיב כאן, אלא תשים, דעת שווה עליך. מה כאן? זאת אומרת שיש תכאורה ביקורתיות כלפי העמדת מלך לפי התלמוד הירושלמי. כן, זה נכון שזה מובא בפה של קוטי. אני הבנתי, כן, אבל יש בעיה אחת. א', התלמוד לא אומר כלום על זה, כי בזה הוא מסיים את הפרק. אבל יש עוד בעיה נוספת. יש בעיה נוספת. אני התלבטתי אם לצלם את כל הדף הירושלמי או לא. כי לפני הסיפור הזה, יש סיפור שלם שזה ירידה מתמדת על הנשיא. על רבי יהודה הנשיאה, נכדו של רבי יהודה הנשיא, וכל הזמן מביאים פסוקים נגדו. ואחר כך, בסיום כל הירידות האלה, מביאים את הסיפור הזה. אז יכול להיות שזה בכיוון. על כל פנים, ברור שמצוות העמדת מלך הירושלמי לא יודע על זה. מה הדבר הזה מוליד אצל הפוסקים? נסתכל במקור מספר 5. רבנו סעדיה גאון, בפירושו בתרגום התורה שלו, אומר כך, מה זה שום תשים עליך מלך? אומר, שום תשים, מותר לך להעמיד לך מלך. מה זה לא תוכל לשים עליך איש נוכרי, ואינו מותר שתעמיד עליך איש נוכרי. כלומר, שום תשים הוא רשות, לא תוכל לשים עליך איש נוכרי הוא דין. תסתכלו גם ברבי אברהם מבן עזרא במקור מספר 6, פשוט מביא דברי רבנו סעדיה גאון, שום תשים רשות. אשר יבחר על פי נביא או משפט ההורים, והטעם לא אשר תבחר אתה. כן? אשר יבחר השם אלוהיך בו, לא אתה בוחר, אלא השם הוא הבוחר. כלומר, רבנו סעדיה גאון ורבנו אברהם אבן עזרא אומרים דברים שונים לגמרי ממה שראינו ברמב״ם, שאין מצווה להעמיד מלך, אלא אדרבה, ייתכן אפילו שיש בזה גנות מסוים. עכשיו, נשאלת השאלה, מי צודק? מי צודק? אז לא נמהר להחליט בדבר הזה. קודם כל, יש לכם פה מקור מספר 12. מקור מספר 12, אבל ההמשך שלו זה בדף השני, שלא חולק עדיין. אז אפשר גם לחלק את הדף השני. מלנטה. אגב, אני מזכיר שהשיעור לרפואתה של רחל בת אסתר קריל. מקור מספר 12 הוא דברי רבנו יצחק אברבנאל, שתמציתם הובאו. מקור מספר 12 הוא דבריו של רבנו יצחק אברבנאל בפירושו לתורה, שתמצית דבריו הובאו במבוא לחוקה האמריקאית. כן, מנסחי החוקה האמריקאית כתבו מאיפה נולד הרעיון הדמוקרטי? בין היתר הביאו את דברי רבנו יצחק אברבנאל. ההקדמה האחת, הנה ראוי שנדע אם המלך הוא דבר הכרחי ומחויב בעם חיוב עצמי, או אפשר בלתו. כלומר, אם חייבים שיהיה מלך, או לא צריך שיהיה מלך. אגב, בזמנו של הגאון מווילנה, הייתה ברוסיה תנועה רפובליקנית, ששאפה להפוך את רוסיה לרפובליקה. ושאלו השלטונות הרוסיים את הגאון מווילנה מה דעת היהדות. והוא ענה שהיהדות מעדיפה מלך על פני רפובליקה, כי כאשר אדם מנהל את המדינה, אם הוא יודע שמי שימשיך את השלטון אחריו זה הילדים שלו, הוא ידאג להשאיר את המדינה תקינה. מה שאין כן, אם הוא, הממשיכים אינם הבנים שלו, לא אכפת לו להחריב את המדינה. השאלה אם השיקול הזה צריך להראות, למה הגאון מווילנה ענה את זה במדינה צריסטית, זה לא כך ברור. אבל בכל זאת מעניין שכך היה הסיפור. טוב, בואו נראה. שואל רבינו יצחק אברבנאל, להקדמה אחת, הנה ראוי שנדע אם המלך הוא דבר הכרחי ומחויב בעם חיוב עצמי, או אפשר בלתו. מה קרה? מספר 12, מה? וכבר חשבו הפילוסופים שהוא כן, כלומר שחייבים שיהיה מלך. ושרות מלך לעם, בקיבוץ המדיני, כיחס הלב בגוף, בגוף הבעל חי שיש לו לב, וכיחס הסיבה הראשונה אל העולם בכלל, וכו'. אני קצת מדלג בתוך דברי רבי יצחק אברבנאל בהמשך. אני קורא כאן בשורה השנייה, בעמוד האחרון, בסוף השורה, ולמה לא תהיינה הנהגתם? לא, בואו נקרא למעלה. הנה, בקשורה הראשונה. הנה, תהיה באמת מחשבתם בחיוב המלך וכחיותו כוזבת, לפי שאינו מהבטל, שיהיו בעם מנהיגים רבים מתקבצים ומתאחדים ומסכימים בעצה אחת, ועל פיהם תהיה הנהגה והמשפט. ולמה לא תהיינה הנהגותיהם משנה לשנה? כלומר, הוא מציע שיהיו בחירות כל שנה, רבי יצחק אברבנאל. או לשלוש שנים, כשני שכיר או פחות מזה, ובהגיע תור שופטים ושוטרים אחרים, יקומו תחתיהם ויחקרו את פשעי הראשונים באמונתם. כלומר, למה זה טוב שתהיה התחלפות של השולטים? כי ככה אפשר לשפוט את הקודמים על הפשעים שהם עשו. שימו לב עד כמה שהדבר הזה הוא מרכזי. מה זה מועיל שיש התחלפות של השלטון אם לא שופטים את הפושעים הקודמים? ייתכן, וכפי שאנחנו רואים לפעמים היום, שהפושעים החדשים מסכימים הפושעים הקודמים. ואשר ישיר ישלם כל אשר ירשה לעשות, וזה נקנה התנאי השני. ולמה? לא יהיה גם כן יכולתם מוגבל ומסודר כפי הדתות והנימוסים. הדין נותן שיחיד ורבים הלכה כרבים, ושיותר קרוב להיות הפשע באדם אחד. כמו שאמר, חמת מלך מלאכי מוות, מי שיחטאו אנשים רבים ויבסתם יחד. כי אם האחד ייתה מני דרך, ימחו אחרים בידו. כלומר, שלטון יחיד מאפשר גם פשע. וביות הנהגותיהם זמניות, ומתינים לתן את הדין אחרי ימים מועטים, ימורה בשר ודן עליהם, ודם עליהם. ומה לנו להביא על זה טענות שכליות, והנה הניסיון גובר על היקש. כלומר, הרבי יצחק אברבנאל אומר, אנחנו רואים במציאות שזה יותר טוב, שלטון דמוקרטי. הביטור הוא, הארצות שהנהגתם על ידי המלאכים, והיום הזה ראינו כמה הארצות, טוב, אתם מבינים למה אברבנאל מכוון. הוא מכוון לספרד, פורטוגל ונפולי, שאותם הוא הכיר ישירות. הוא היה בחצר המלכים, והוא ראה איזה רעה צמחה מזה. והיום הזה ראינו כמה ארצות שהנהגותיהם על ידי השופטים ומושלים זמניים נבחרים ביניהם, ומלך על קום עמהם. משפט נבחרה להם בסידור מוגבל, והם הרודים בעם העושים בענייני המלחמות, ולא יעמוד אם ישבת עם לארצו. הלא ידעת אם לא שמעת כי ארץ רבה, האמיתי בגרזה המקורית זה כי ארץ רומא, שהייתה מושלת בכל העולם, אכלה כל הרעה תדושינה ותדוקינה ביות הנהגתה על ידי הקונסוליוס. כן, כלומר, התקופה של הרפובליקה הרומית, כשהוא נהגה לא על ידי קיסרים, אלא על ידי קונסולים. היא דווקא כבשה ארצות רבות. מה? מלך אלקום, זה פסוק במשלי. כן. הקונסוליות שלמים וכן רבים ובנהגות זמניות. אמנם אחר כך, כשנהייתה קיסרית, הייתה למס. ועוד היום, שררת ונציה, הגברת, רבתי בגויים, שרתי במדינות. ומלכות פלורנציה, זה פירנצה. צבי היא לכל הארצות. אתם יודעים מי אז מלך? משפחת מדיצ'י שם, הם היו ה... כן, עם הפיצות. ומלכויות אחרות גדולות וקטנות, אין מלך בהם. והם מתנהגים על פי מנהיגים נבחרים לימים קצובים. והנה המלכויות הנבחרות אשר אין בהם מצל ויקש, לא ירים איש את ידו ואת רגלו על כל דבר פשע, והם הכובשות ארצות בחוכמה, בתבונה ובדעת. וזה כולו ממה שיורה שמציאות המלך בעם אינו הכרחי, וכמו שהזכיר הרב המורה. אז אם כן, אומר רבי יצחק, רבי לוי יצחק, שהניסיון מוכיח שמדינות שמתנהגות על ידי אספה נבחרת, מתנהגות יותר טוב. עכשיו, איך הוא יסתדר עם הגמרה? עם מחלוקת רבי יהודה ורבי נאורי? אז הוא מסביר בדיוק הפוך מהרמב״ם. גם הוא מסכים שאין מחלוקת בין רבי יהודה לרבי נאורי, אבל בדיוק בכיוון ההפוך. אומר, והשלישי, אני קודם קורא כאן בשורה 25, מאשר אמרו חז"ל, במסכת סנהדרין פרק כהן גדול, כשאמרו שלוש מצוות נצטוו ישראל בכניסתם לארץ, להעמיד להם מלך ולהכריז הראש של המלך ולבנות את בית הבחירה. לא סמכו מצוות המלך אל ואמרת אשימה עלי מלך ביותו הפסוק הראשון, אבל סמכו לשום תשים עליך מלך אשר יבחר השם אלוהיך בו. והוא המורה שאין הפסוק הראשון מצווה, כי אם אגדת העתיד, והמצווה היא בפסוק השני על הדרך שאמרתי. ויהיה, אומרת, אומר הרבי יצחק, תראה מה כתוב בהתחלה, ואמרת אשימה עליי מלך. הגמרא לא אמרה שואמרת אשימה עליי מלך זה מצווה, אמרה רק שום תשים עליך מלך זה מצווה. אז מה זה אומר? כשתאמר אשימה עליי מלך, אז יש לך מצווה להעמיד מלך. אבל כל זמן שאתה לא אומר, אז אתה לא חייב. מעניין? ככה הוא מסביר, ככה הוא מסביר את דברי רבי יהודה בעצם. והוא המורה שאין הפסוק הראשון מצווה, כי מגדת העתיד, והמצווה בפסוק השני, על הדרך שאמרתי. ויהיה כוח המאמר שנצטבו ישראל בכניסתן לארץ, שכאשר ישאלו ישראל מלך, שאז ישימו מי שיבחר בו השם יתברך, ושיהיה מקרב אחיהם, לא שימנו עליהם מלך בסתם. ולזה, מה שאמר שם, מה שאמר שם רבי נחמיה אומר, או אצלנו זה רבי נאורי אומר, לא נאמרה פרש הזו אלא כנגד תרותם של ישראל, שנאמר ואמרת אשימה עלי מלך, הנה כיוון החכם הזה לדעתי. הנה, אז רבינו יצחק אברבנאל מתנגד לדעת הרמב״ם, אם כי יש לו על מי לסמוך, רבינו סעדיה גאון. טוב, אז עכשיו הסתבכנו. אז יש מצווה להעמיד מלך או אין מצווה להעמיד מלך? מה תגיד מחלוקת? באמת, ככה פותרים כל בעיה בהלכה. תגיד, מותר לעשות את זה או אסור? זה תלוי, מחלוקת. כל דבר תגיד מחלוקת, לא יודע מה לפסוק. מה? מה?
הרב המורה הוא הרמב״ם.
הרב המורה זה הרמב״ם. כן.
כן, הוא אומר בשמו שמציאות המלך בעם
אינו הכרחי. מבחינת המשטר, מבחינת המצווה, כן. עכשיו, יש... מה? לא. הרב המורה זה במורה נבוכים, לא בספר ההלכות שלו. עכשיו, יש פה שאלה, מה עושים? רוב הפוסקים, רוב הראשונים, אומרים שכדעת הרמב״ם, שהעמדת מלך היא מצווה. מצווה. מצד שני, גם אם אנחנו אומרים שהעמדת המלך היא מצווה, נשאלת השאלה, למה התורה ניסחה את המצווה הזאת בסגנון שמשתמע שזה רשות. ואמרת, אשימה עליי מלך. למה זה משתמע שזה רשות? מתייחס לדבר הנציב מוולוז'ין במקור מספר 9. ואמרת אשימה עליי מלך. אין הפירוש אמירה כמשמעו בפה, אלא כלשון ואמרת אוכלה בשר. מה זה ואמרת? תרצה. אכן, לפי לשון זה, היה במשמע שאין זה מצווה במוחלט למנות מלך אלא רשות. כמו שאמרת, כמו ואמרת אוכלה בשר, הרי אין מצווה לרצות לאכול בשר. אלא אם אתה רוצה לאכול בשר, יש הלכה איך אוכלים בשר. אבל לא שיש מצווה לרצות לאכול בשר. אז גם פה, אם אתה אומר, ואמרת אשימה עליי מלך, משמע שזו לא מצווה להעמיד מלך. והרי ידוע, עכשיו הקושיה של הנציב, והרי ידוע בדברי חז"ל, שמצווה למנות מלך. כלומר, הוא תופס בפשטות שהלכה כמו הרמב״ם, שיש מצווה להעמיד מלך. ואם כן, למה כתוב ואמרת? זו שאלה סגנונית, כלומר, כל מי שפוסק שצריך להעמיד מלך, צריך לשאול את עצמו את השאלה הזאת. למה התורה ניסחה את זה? בלשון רשות. ונראה. דמשום שהנהגת המדינה משתנה, אם מתנהג על פי דעת מלוכה או על פי דעת העם ונבחריהם. ויש מדינה שאינה יכולה לסבול דעת מלוכה, ויש מדינה שבלא מלך הרי כספינה בלי קברנית. צריך לזכור שהנציב מוולוז'ין כותב את זה, הוא נתון תחת השלטון הרוסי, כשיש נציסה מהפכנית, רבולוציונרית, אפילו אנרכיסטית, בתוך האימפריה הרוסית. והרעיונות של המהפכה הצרפתית מתחילים לנשל. ואז הדבר הופך את דברי הנציב למאוד אקטואליים מבחינת תקופתו. יש מדינה שאינה יכולה לסבול דעת מלוכה, יש מדינה שבלי מלך היא כספינה בלי קברנית. ודבר זה אי אפשר לעשות על פי הכרח מצוות עשה. כלומר, תגיד, אבל יש מצווה. נכון, יש מצווה. אבל אם תקיים את המצווה, לך תדע מה יקרה. שהרי בעניין השייך להנהגת הכלל נוגע לסכנת נפשות שדוחה מצוות עשה. ידוע, הרי פיקוח נפש משתמשים בזה כדי להציג כל דבר, אבל לפעמים זה גם נכון. כן. מה? אה? רגע. משום האחי, לא אפשר לצוות בהחלט למנות מלך, כל זמן שלא עלה בהסכמת העם לסבול עול מלך. כך אומר. כלומר, אם העם איננו חפץ בדבר, ואתה תכפה עליו, ויש איזו מצווה בתורה להעמיד מלך, אתה תגרום בסכנת נפשות לאומה. לכן לא הייתה ברירה, אלא לדחות את המקום של המצווה. עכשיו, התורה ידעה מראש שהחברה משתנה. לכן התורה נתנה לנו סימן מתי לקיים את המצווה ומתי לא. עכשיו, שימו לב לגאונות של רגע, איפה זה קפץ פה? כן, הגאונות של הנציב בהבנת הפסוק. התורה נותנת לנו סימן כדי לדעת מתי הגיע הזמן להעמיד מלך. פשוט מאוד. ואמרת אשימה עליי מלך, מתי? ככל הגויים אשר סביבותי. תראו מה שהוא כותב. על פי שרואים מדינות אשר סביבותיהם, מתנהגים בסדר יותר נכון, או אז מצוות עשה לסנהדרין למנות מלך. כלומר, בעצם מה שנאמר כאן, התרבות הפוליטית של אומות העולם קובעת מתי אתה מקיים את המצוות עשה הזאת או לא. זה דבר תמוע מאוד. זה יפה אגב, מצד הפירוש זה יפה. כלומר, אתה צריך פשוט להסתכל במדינות מסביב, לראות איזו מדינות מתנהגות יותר טוב, אלה שיש להם מלך או אלה שאין להם מלך. ולפי זה להחליט מה יהיה המשטר במדינה שלך. זה מעניין. יש אגב דבר דומה לדברי הנציב בבעל הטורים, במקור מספר 8. בעל הטורים, הוא כותב, מה זה ככל הגויים אשר סביבותיי? ולכן שאלו מלך בימי שמואל, כי עד עתה לא היה לפלישתים מלך, אלא סרנים. כן? אז רואים שבצורה קצרה ביותר, בעל הטורים אומר את מה שהנציב מוולוז'ין אומר בצורה ארוכה. כלומר, ראו, הנה עכשיו מגיע הזמן בתרבות הפוליטית הכוללת להעמיד מלכים, זה באופנה, הבה נעשה כך גם אנחנו. זה מזכיר קצת את הפסקים להבדיל של בית המשפט העליון, שהנורמה המקובלת בעולם הנאור היא הקובעת גם את הנורמה ההתנהגותית אצלנו. כן? להבדיל אלף אלפי הבדלות בין הטמא לטהור. מה? כן, תקדים טורקי, תקדים של המלך ג'ורג'ה הרביעי וכל מיני דברים. כן. אבל יש בכל זאת פה שאלה רצינית מאוד. איך יכול להיות שמצווה דאורייתא חשובה כל כך כעמדת מלך, תהיה תלויה בתרבות הפוליטית של אומות העולם. זה דבר שלא מצאנו בשום מצווה אחרת, שאתה מחכה לגויים כדי לדעת מתי המצווה מתקיים. התשובה היא פשוטה מאוד. מה אתה רוצה?
כן. אם אנחנו קוראים
לזה
מלך, ראש
הממשלה,
לא יודע מה זה
אותו
עיקרון, או זה
מחנות? לא, אני מדבר על מלך. מלך מלך. מלך עם שושלת הכל. עם כתר כזה, קיצ'י, כזה דתי, אתה יודע?
לא,
מה?
לא,
ברצינות. ברצינות, כן. מה זה מלך? זה שיש לו איזה תכשיט קיצ'י על הראש, והילדים שלו מלכים. מה? לא באמת. מה, בכל הסיפורי הגדות זה כך. תמיד הבת של המלך היא הנסיכה הכי יפה וכל זה, זה כזה. זה היה סיפורים. מה, זה לא ככה? זה לא סיפור. טוב. אז גם פה הנציב מוולוז'ין כאן אומר דבר שהוא באמת תמוע מאוד, אף על פי שהוא באמת נכנס למילים. אגב, לפי הנציב יוצא שהמחלוקת בין הרמב״ם לבין רס"ג היא מחלוקת הרבה יותר קטנה ממה שחשבנו. כי גם הרמב״ם שאומר שיש מצוות עשה לפי זה, יסכים שיש עיכובים לקיום המצווה. אז סך הכל הוויכוח הוא קטן יותר. השאלה מה האידאל, אבל נאמר דבר פשוט. למה הקדוש ברוך הוא דורש מאיתנו להקים מדינה? וכי לא מספיק היה לו להקים דת? המספיק שתקום לנו דת. והדת הזאת תמלא את העולם בקדושה. למה צריך גם מלכות? פשוט מאוד. כתוב, לך לך אל הארץ אשר אראך ואשך לגוי גדול, ומה תהיה התוצאה בסוף? ונברכו בך כל משפחות האדמה. כלומר, קהל היעד של המדינה היהודית זה אומות העולם. כלומר, יש מטרה כלומר, להאיר את העולם דרך המדינה שלנו. כי מציון תצא תורה. ודבר השם ירושלים, זה נאמר בנביאים כלפי אומות העולם. כשאתה רוצה להשפיע על מישהו, אתה צריך שיהיה לך איזושהי חוליית קשר איתו. אתה לא יכול להשפיע על מישהו אם הוא רחוק לחלוטין ממושגי החיים שלך. ולכן דווקא בעניין המשטר הפוליטי שמטרתו להשפיע על אומות העולם, אמרה התורה להתיישר לפי הקו של הגויים. הדברים האלה דומים קצת לדברי הרב קוק במקור מספר 13. צדקה עשה הקדוש ברוך הוא עם עולמו. מה שלא נתן, כל הכישרונות במקום אחד, לא באיש אחד, לא בעם אחד, לא בארץ אחת, לא בדור אחד ולא בעולם אחד. כי מפוזרים הם הכישרונות. כלומר, לא כל העמים יש להם אותו כישרון. למשל, אתה רוצה לחם בגט על באמת, אתה צריך להזמין את זה ממדינה שבה יודעים לעשות את זה. Okay? איפה שהלחם צר, צר, פת. שמה יודעים לעשות בגט כמו שצריך. בקיצור, יש בכל מקום ומקום הכישרון שלו. והכרח השלימות שהוא כוח המושך היותר אידיאלי הוא הגורם להימשך אחרי אחדות המרוממה, המוכרחת לבוא בעולם, והיה ביום ההוא, השם אחד ושמו אחד. אז מה עם העם היהודי? מה, אנחנו רגילים לומר שאצלנו יש הכל, לא? אומר הרב קוק, זה נכון, יש אצלנו הכל, אבל לא בגלוי, בגנוז. אוצר סגולת עולמים בישראל הוא גנוז. אבל כדי לאחד במובן כללי גם כן את העולם עמם, מוכרחים, כן, יש פה טעות בהקלדה, מוכרחים צידדי כישרונות מיוחדים להיות חסרים בישראל, כדי שיושלמו על ידי העולם וכל נדיבי עמים, ובזה יש מקום לקבלה שישראל מקבל מהעולם. אתה צריך לקבל משהו מהגויים. מה? הנה, ראינו בנציב. אתה צריך לקבל מהגויים, ככל הגויים אשר סביבותיי, את אופי המשטר. וממילא פנויה היא הדרך כלפי ההשפעה. אתה תוכל להשפיע אם אתה מוכן לקבל. אלא שהקבלה היא מבחוץ, כלומר, מבנה השלטון זה דבר חיצוני, וההשפעה מבפנים, כלומר, רוח הקודש שלנו. כלומר, פנימיות החיים שלמה היא בישראל, בין צורך להיעזר בשום כוח זר בעולם. וכל שלטון משרה בישראל מקרב פנימיות החיים הוא נובע, מקרב אחריך, ממובחר שבאחריך. כלומר, אתה לא צריך, כשברגע שאתה כבר מעמיד מלך, אתה לא צריך שהמלך הזה יבוא מהגויים. זה בא מתוכנו, מפנימיות. כן, יש פה הסבר לדברי לבריאות הנציב. טוב, אז פה יש שאלה רצינית. למה הנביאים מדברים על מלכות בית דוד? כלומר, אם אנחנו אומרים שזה נושא משני, אם השלטון הוא מלוכני או פרלמנטרי או אוליגרכי או לא יודע מה, אז למה הנביאים כל הזמן אומרים, תדע לך שמלכות בית דוד תתחדש? אגב, זה דיון במסכת סנהדרין. האם יש משיח לישראל או אין משיח לישראל? רבי הלל אומר, אין להם משיח לישראל. איך זה? מה זאת אומרת אין להם משיח לישראל? מה, הוא לא מאמין בביאת המשיח? מסביר רש"י שרבי הלל, אף על פי שאין הלכה כמותו, הוא חשב שוודאי שגאולה לישראל זה מיסודות האמונה. לא ייתכן שעם ישראל לא יגאל. אבל שזה יהיה דווקא על ידי מלך. כבר יצאנו ידי חובה בימי חזקיה ומלך יהודה, היה לנו כבר מלך אידיאלי מבית דוד. מספיק, כבר לא צריך מלכות יותר. הגמרא אומרת, שרה למערה, שהקדוש הוא יסלח לו לרבי הלל. איך הוא יכול להגיד שלא יהיה מלך? ואז היא מביאה פסוקים שמוכיחים שגם לעתיד לבוא יהיה מלך בישראל. אז באמת נשאלת השאלה, למה זה כזה חשוב שיהיה דווקא מלך? מסביר הרב קוק בפסקה 14, מקור מספר 14, זה מאמר שנכתב בפנקס בויסק, פנקס אחרון בבויסק, פנקס שכתב הרב קוק בחוץ לארץ, והקטע הזה הודפס בחוברת אמונת איתך. רבי הלל אומר, אין להם משיח לישראל שכבר אכלו בימי חזקיה, אמר רב יוסף, שרה למערה לרבי הלל, חזקיה עם התאווה בית ראשון, נילוס חיה כמתנבא בית שני. רבי הלל היה חושב שמציאות מלך באומה בא מצד חסרון האומה. אמנם, ברוממות המוסר, צריך רק תוקף לאומי גדול ונעלה, על כן אמר, אין משיח לישראל, כי אם בו יבוא לנו תוקף לאומי נהדר מאוד, וכוח שלטון ישראל הוא המשיחיות. כלומר, מספיק שתקום מדינה, זהו, זה מספיק כדי לצאת ידי חובת גאולה. אמנם המעמיק בעומק געגועי הנפשות הישראליות וכישורם למלכות בית דוד יכיר שכל זמן שחסרים אנו מלך משיח בן דוד אנו מרגישים שחסר לנו קניין היותר חביב ויקר. כלומר, עם ישראל קשר את כל התקוות שלו דווקא למשפחה הזאת, משפחת בית דוד. אז זה לא יפה לקחת לו את זה. על כן, לא לעול יחשב משיח לנו, שנאמר שברבות הכישרון בכלל האומה לא יהיה צורך לזה. כי אם כעתרה וסגולה יקרה שאנו שואפים להשיגה. איך כתוב בדוד המלך? רוח אפנו משיח השם. כלומר, זה שיש לנו מלך זה לא עול, זה רוח אפנו. על כן שרי למרי לרבי הלל, שחשב שיחסר לעד לנו הדבר שכל כך קדוש וחביב לנו, עד שאין קץ לגעגוענו לזה. כמו שכל אחד רוצה שיהיו לו הורים, שיוכל לנשאם, להתכבד בהם ולכבד זכרם. על כן דימה הנביא בקשת דוד מלכם לבקשת השם, וביקשו את השם אלוהים ודוד מלכם, להורות על עומק האהבה שהוטבעה והושרשה בנפש כלל האומה, עמוק היטב מלכות בדוד, עד שרק אמה ירגיש את הצלחתו האמיתית ויקרת חופשתו ורוממות קרנו. ורק בצפיחת קרן לדוד נחתום מצמיח. קרן ישוע. טוב, דברים יפים. יש עוד שני מקורות שאני לא אקרא לכם, אבל הבאתי אותם. הם מודפסים לפניכם. למה אני לא אקרא לכם? כי יש עוד שיעור עד התפילה. למרות שהוא יש שיעור קצר, אבל בכל זאת מישהו טרח לבוא, אז יהיה שיעור. אבל תסתכלו טוב טוב, זה במקור 10 ומקור 11. דברי הרמב"ן ודברי הראש. מדוע הבאתי לכם את זה? כי יש דיון חשוב. מהו מקור הסמכות? מיהו הריבון בעם ישראל? האם הריבון זה השלטון? האם הריבון זה המלך, ראש הממשלה, הכנסת? מי זה? מי הריבון? לפי שני המקורות האלה, במיוחד לפי הרמב"ן, יוצא שהריבון הוא העם. כלומר, אם תשאל את עצמך, אין מלך בישראל, מי המלך? המלך זה האומה כולה. ולכן יש גם סמכות לציבור, כציבור, להכריז דין מוות על אדם פרטי. לפי הצורך, כמובן, של המדינה, חוקי המדינה. כך מסביר הרמב"ן את הפסוק בויקרא, כל חרם אשר יחורם לשם מן חרם אשר יחורם לשם מן האדם לא ייפדה מות יומת. הוא מסביר שזה המקור של השלטון באומה. יוצא לפי זה שכאשר יש למלך ישראל, למשל, יכולת להרוג מורד במלכות, זה רק בגלל שהאומה האצילה לו את הזכות שהייתה שייכת לה. מזה אני רוצה להסיק מסקנה חשובה. כן, אני מקצר מאוד, אבל אני רוצה מזה להסיק מסקנה חשובה. מי הוא הריבון במדינה דמוקרטית? לפי ההלכה. הקואליציה והאופוזיציה ביחד. כלומר, כשלמשל בפרלמנט הבריטי מציגים אחרי הבחירות בפני המלכה, מציגים לפניה את הפרלמנט החדש. אז ראש הפרלמנט אומר למלכה, אלה היושבים כאן הם הקואליציה של הוד מלכותה, ואלה היושבים שם הם האופוזיציה של הוד מלכותה. כלומר, גם האופוזיציה וגם הקואליציה הם תכסיסי המלכות עצמם. ולכן, טענה שהושמעה לפני כמה שנים על ידי אחד הרבנים, שהפגנות שבהם מדברים בתקיפות נגד הממשלה הן אסורות משום נשיא בעמך לא טהור, האמירה הזאת היא טעות. משום שבמדינה דמוקרטית דווקא המחאה היא חלק מאופי המשטר. ומדינה דמוקרטית שבה אין מחאה, שבה אין סרבנות על רקע מצפוני למשל, חדלה להיות דמוקרטית באופייה. או מדינה שבה מרי האזרחי הוא בלתי אפשרי, כבר איננה מדינה דמוקרטית. אז כל זמן שלא הוכרזה מדינת ישראל כדיקטטורה באופן רשמי, אז אופני המחאה של מרי האזרחי או של סרבנות על רקע מצפוני, הם מהווים חלק מן התרבות הדמוקרטית, ובלעדיהם אין המדינה הזאת מדינה דמוקרטית על באמת. לכן עלינו להשתדל לשמור על דמוקרטיותה של המדינה, כי זה מה שגם שומר על אופייה המצפוני והמוסרי. חג שמח.
אני רוצה לדבר על אזרחי רגע.